ויקח לי שני מקלות. לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים. וארעה את הצאן. מה דורשת? לאחד קראתי נועם. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. ולאחד קראתי חובלים. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. חלוקה קשה מאוד בין עניינם של תלמידי חכמים שבארץ ישראל לתלמידי חכמים שבבבל. רש"י מסביר, מחבלים זה לזה בהלכה, ביטוי קשה, מחבלים בלשון עז וחימה, מקשים זה לזה. ובני ארץ ישראל נוחים יחד ומעיינים יחד ומתקן זה את דברי זה, והשמועה יוצאה לאור. זה דבר מעניין, זה מחייב הבנה. מה, זה עניין גיאוגרפי? אני חשבתי זה עניין של אופי, של אישיות. הגמרא ממשיכה. ויאמר, אלה שני בני היצהר העומדים. הפסוק כולו ואן נאמר אליו, מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? ואן שנית ואומר אליו, מה שתי שיבולי הזיתים אשר ביד שני צנטרות הזהב המריקים מעליהם הזהב? חריה רואה במחזה את המנורה. ויאמר אלי לאמור, הלא ידעת מה אלה, ואומר לא אדוני. ויאמר, אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ. רשת הגמרא, ויאמר, אלה שני בני היצהר. יצהר אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית, ושניים זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמרורים זה לזה בהלכה כזית. והכל כמובן שתי דרשות שצריכות הבנה. מה שמוביל אותי לדרשות האלה זה שצריך להבין מעבר להבנה שצריך לתפוס פה את הדברים במקור שלהם בנביא, בזכריה. אלה הן הנבואות שרואה זכריה, ואנחנו בנבואות האלה נעסוק השבת בעזרת השם, שבת ראשונה של חנוכה. זכריה רואה במחזה את המנורה, הוא רואה את השטן עומד על ימינו לשטנו, ויגער השם בך השטן. הפטרת רוני ושמחי בת ציון, כי הנה ניבא ושכנתי בתוכך, נאום השם וכו' וכו'. כשהוא רואה את המנורה, ראיתי והנה מנורה זהב כולה וכולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה. שבעה מוצקות. הוא שואל מה זה כל הסיפור, ואומרים לו זה דבר השמן זרובבל אמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. ומעבר לעניין המנורה, שוודאי ברור לנו מה מחפש בקריאת שבת של חנוכה, הפסוקים נמשכים אחרי ההפטרה על הדברים שדרשנו עכשיו בגמרא. רואה את כדי השמן, את הצדדים שנותנים את השמן למנורה, הוא רוצה לדעת מה הם, ואז אומרים לו אלה שני בני היצר העומדים על אדון כל הארץ. ומשום מה באים פה חז"ל ודורשים פה דרשה מוזרה ומשווים אותה אחר כך למחזה שהוא רואה אחרי זה. זה לא קשר לכאן, המחזה שהוא רואה הרבה אחר כך, גם בזכריה, שני מקלות, והם משווים את אלה לתלמידי החכמים של ארץ ישראל ואת אלה לתלמידי החכמים של חוץ לארץ. איפה זה נכנס פה בכלל? מה זה עושה פה בפשט? מה רוצים חז"ל? לא בדרשה, קודם כל איך זה נכנס בכלל לפרק? מעבר לזה כמובן צריך להכין את הדברים החריפים האלה. תלמידי חכמים שבבבל מחבלים זה לזה בהלכה, תלמידי חכמים שבארץ ישראל עניינם הוא שהם מעיינים יחד, מוחים יחד, מתקן זה דברי זה, השמועה יוצאת לאור מכוח זה. חלק גדול מן הפרשנים, ככה רד"ק בפירוש השני שלו, כך אבן עזרא, כך הפרשנים המאוחרים רואים את הנבואות האלה כנבואות על בני חשמונאי. הנבואה היא נבואתו של זכריה, זכריה עומד בבית שני. אם לא נגיד שהנבואה היא הולכת אחורה, אלא קדימה, מסביר את כל הנבואות האלה על בית שני, על בני חשמונאי, יוריין שם בפירוש הנבואות הסבוכות האלה איך זכריה רואה את ההמשך. ואם כך אז ודאי למה כוונתם של חז"ל כאשר הם מחברים את כל עניין המנורה פתאום באיזה הקשר שנראה כל כך מוזר להבדל בין תלמידי חכמים של ארץ ישראל לתלמידי חכמים של חוץ לארץ. זו סוגיה אחת שצריך לתת עליה את הדעת, ואני רוצה להיכנס אליה עוד מעט. אני חושב שחייבים להיכנס אליה כאשר עסוקים בתלמידי חכמים של ארץ ישראל, בסוגיית לימוד התורה שבארץ ישראל. צריך להבין אותה, אבל אני רוצה להבין אותה בהקשר של חנוכה, בהקשר של הנבואה על בני חשמונאי. חושבים מעט לעומק, כל עניינו של חנוכה הוא בעצם חג הבירור של תורה שבעל פה. אבל יותר מזה, יסודו הוא חג האמונה בכוח שלנו לגלות תורה שבעל פה בעולם. השמן שממנו בא האור מהווה את צורות ההתגלות של אותה אורה של תורה דרך תורה שבעל פה. אל השמן הזה, אל שני בני היצר, אל שמן הזית והזית, או אל הנועם והחובלים, לזה נגיע אחר כך. כשאני אומר על חג ההתעוררות, אני מתכוון לנקודות פשוטות של חנוכה. ראשית, יורשה לי להתחיל במעשה חנוכה. מעשה חנוכה שהגעתי בו בכמה הקשרים השבוע, אבל אני חושב שחייבים לפתוח בו כשעוסקים בענייני חנוכה דווקא כך. יש כמה וריאציות של מדרש מעשה חנוכה. הנפקמינה להלכה של מעשה חנוכה הוא לנפקמינה שנשים אינן עושות מלאכה אחרי הדלקת הנרות. והן אינן עושות מלאכה אחרי הדלקת הנרות מפני שעיקר הנס נעשה על ידן. מה פשוט שעיקר הנס נעשה על ידן? בעוסקים הובאה משום מעשה יהודי. לא סוף מזכירים את זה כבר, וככה מובא בהלכה. במדרש מעשה חנוכה מופיע המדרש כדלקמן. מופיע בכל מיני וריאציות, אני רוצה להביא אותו כפי שהוא מופיע בין בראשונה שלו. במשך 3 שנים ו-8 חודשים, 3 שנים ו-8 חודשים, כך מתברר, נגזרת גזירה ביהודה שכל בתולה שנכנסת לחופה נבערת להגמון. אנחנו בסוגיות שלנו בכתובות ראינו את זה בכמה הקשרים. צריך להבין את הגזירה הזאת היטב. מדובר בימים שהאירוסים נעשים שנה לפני כן, עכשיו נכנסים לחופה שנה אחר כך, והגזירה היא גזירה שמתרחשת על טווח ארוך מאוד. ראינו, אני ארבעת בחר בשיטה מקובצת, כשדיברנו בסוגיה, שיטה מקובצת מופיע אצלנו בכתובות, הסבר בראשונים מדהים באותה סוגיה שראינו בהבדל בין המנהג שהיה ביהודה למנהג שהיה בגליל. אני מזכיר את זה רק כדי להסביר רק איפה הייתה הגזירה, כי רק מכוח ההבנה הזאת אפשר להבין את העניין. הוא אומרת שביהודה היו נוהגים שמייחדים אחרי אירוסים, שעושים ייחוד אחרי אירוסים, אבל בגליל לא היה ייחוד אחרי אירוסים. אני מודה הכל מרתי. אחרי אירוסים, כל עניין האירוסים, הקדושה והטהרה הגדולה של האירוסים, דיברנו יותר מפעם, איך זה מסתדר עם זה שעשו ייחוד אחרי אירוסים? הייחוד הוא בא אחרי הנישואים. מופיע אצלנו בגמרא בשיטה מקובצת בשם ראשונים, שזה היה דווקא בארץ יהודה, אבל לא בגליל. מה החינוך? היו שם יותר צדיקים? ביהודה לא היו צדיקים, מה החינוך? החינוך שמובא שם הוא נורא. הגזירה היוונית של בתולה שצריכה להיבהל כל אחת ואחת להגמון הייתה ביהודה. וכדי שכשיגיעו לרגע הנישואים בחופה, והרי ברור שהאגמון ייקח, זה עובדה, כדי שכשיגיעו לרגע הנישואים בחופה והערל הצמא המנוול הזה ייקח את הכלה, את הבתולה, לבית הגבולות, בלילה להיות איתה, שזה לא יהיה הפגישה הראשונה של הכלה הזאת. לכן קבעו שיתייחדו אחרי האירוסים. מהפכה, שלא יהיה לי בו דווקא, שכבר יהיה איזה היכרות כזו. צריך להבין את זה יותר, צריך להבין על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, לפי תיאור מעשה חנוכה, בשלב הראשון מה שנעשה שפשוט נמנעו מלהינשא. והיו הבתולות מזכינות והולכות, כתוב במדרש, ונתקיים בנו מקרא שנאמר, בתולותיה נוגות והיא מר לה. נו, אבל הימים אורחים, והמציאות מציאות, אז מתקנים תקנות. מה אפשר לעשות? אפשר להילחם ביוון? מה אפשר לעשות? זאת מציאות. אפשר להילחם במציאות? כעבור 3 שנים ו-8 חודשים מאז הגזירה הנוראית הזאת, אמורה להתרחש ביהודה החתונה הגדולה ביותר, אולי חתונת המאה. אמורה להתרחש בארץ יהודה חתונתה של בר מתתיהו כהן גדול עם בן חשמונה. במקור אחד היא יהודית, מקור אחר היא מרים, ואחרי זה בסיפור יהודית, או לפני זה, לא חשוב. בת מתתיהו כהן גדול ובן חשמונאי עומדים להינשא, והחתונה הזאת מלאה בציבור של כל הכהונה הגדולה, של כל הכהונה, של כל האצולה. אפשר להבין איך זה נראה. ואז מגיעים לרגע שלקראת החתונה, ברגע שלקראת החתונה מגיע הפריון, רכבה גדולה, ועל הפריון עומדת הכלה, בת מתתיהו כהן גדול. האחות של יהודה המכבי ושמעון ויונתן המלכים. אנחנו עוד לפני המלך. היא מגיעה עם הפריון, הפריון נעצר, היא נעמדת על הפריון לעיני אביה ואמה וחותנה וכל ישראל והכהונה וכולם, וקורעת את הפורפירון מעליה. מדרש מחריד. ועומדת כשהיא מגולה לפני כל ישראל ושותקת. כבשו כולם פניהם בקרקע, כבשו אחיה פניהם בקרקע, עד שביקשו עליה לקום ולהורגה. אני לא יודע אם הכוונה שם ביקשו להורגה זה כעס שקשה לתאר אותו, או שביקשו להורגה. כמה שזה נשמע משונה, יכול להיות שביקשו להורגה, כי אולי הכוונה היא עוד מיקי הבנת נכנסה פה עכשיו בתוך משפחת מתתיהו כהן גדול, עומדת שהיא הרובה ועל הפריון בפני כולם. ואז היא מפסיקה את השקט, והיא פונה אל הציבור. תחשבו על התמונה הנוראית הזאת, מתתיהו כהן גדול, החתונה הענקית שם. היא פונה אל הציבור, והיא אומרת במילים הבאות, אני מצטט: שמעו לי אחי ודודי, ומים בשביל שעמדתי בפניכם רגע אחד שאני אירוע, ולא עברתי עבירה אחת קלה. אם מישהו חושב שעברתי, שיקום ויגיד. ואתם מבקשים להורגני, אתה שילך אצל הערל הטמא הזה ויהיה איתו, ועל זה אין אתם מבקשים להורגני. שלוש שנים ושמונה חודשים, כמה קלות כבר הלכו למנוול, להגון הזה. לא ראיתי אתכם אף פעם ככה עם כזאת קדושה ותיירה, קופצים, אומרים, אסור. אף פעם לא ראיתי אתכם מתרגשים כל כך. ויקצין את זה. הרסתי את האירוע. לא מקובל. צמיאת. שהמנובל המנוחלך הזה להחלט להתאמר להינבל, מה יש? אבל זה לא באירוע. טוב, מה את רוצה? מה את רוצה שנעשה? והיא ממשיכה. היא פונה לאחיה. אחי ודודי זה אחי וקרובי. אז היא אומרת להם כך, בפילי פלאות. היה לכם ללמוד משמעון ולוי. אתם בני מתתיהו, אתם כהנים. היה לכם ללמוד משמעון ולוי אחרי גילה. שכשתימאו את בינה, הלכו וחגרו חרבם והרגו עיר שכם שלמה. נו, כל זאת קצת ריאליזם. זה איפה ה... זה הדיונה על הריאליזם. והם לא היו אלא שניים. אבל אתם חמישה. בבעיה חמישה סך הכל יבן ועוד יש לה חיזוק לשיקול האסטרטגי המדריד. יש איתכם פה 200 פרחי כהונה ברור. זו השוטרונות. אבל מתי? נו, זה בהליכה, זה בכלל, אבל סתם זה איזה. היא אומרת על האפיריון, היא אומרה על האפיריון. היא גומרת את הנאום איתם, ופונה לשמיים. ומתחילה להתפלל, בלתך עין להושיע. וכן נקמות. היא בוכה, נכנסת לה פריון חזרה, שבת בו, ולברס הולכת שם. אף אף מתחיל המייסה של חנוכה. באותו שלב, מתיישבים כל האחים, ודנים מה עושים. אז נופלת ההחלטה הידועה, שזה כבר החלק היותר ידוע במדרש, ושם כבר מדברים על מעשה יהודית, אבל איבדו את העיקר ליהודה. אז נופלת ההחלטה שיהודה המכבי ילך אל המלך עצמו. הוא מגיע אל פולמוס, הוא מגיע אל המלך עצמו, והוא מבקש להיכנס אליו, והאבטלה להיכנס אליו, ושמשפחת החשמונאים ומתתיהו כהן גדול והאופוזיציה הגדולה, כל כימי ההתנגדות באו ליישר קו להוד מלכותו. התרגשות גדולה, הוא נכנס אל המלך, אומר למלך, תראה, אנחנו לא משפחה רצינית מדי, אנחנו לא מיישרים קו כתבתה. יש לנו אחות יקרה מאוד, היא עומדת להתחתן, החתונה צריכה להיות עכשיו. אנחנו משפחה מגורמת מדי. לא מכובד שאחותינו תיבהל לאיזה הגמון פשוט. מינימום לעוד מלכותה. והמנובל נימח שימו מתרגש מאוד מהרעיון, ושם מתחיל המייסה המוכר הלאה. היא מגיעה לשם, הלדת. שקרת אותו ביין, קורקת את ראשו, מביאה את הראש הכרות לירושלים, ולפי קדיעה מראש מתחיל המרד. כשמתחיל המרד, רצים היוונים לראות את מלכם, ומסתבר שהוא נגמר בכתפיים, והעסק שם נגמר. שם מתחיל המרד, מתחילה מלחמת חשמונאי, ושם מתחיל סיפור חנוכה, כאשר עניינו של הסיפור הזה הוא מכוחה של האבות, מכוחה של מרים, מכוחה של יהודית, מכוח כל המעסיקות. אני חושב שאנחנו חייבים להבין מה בעצם קורה. מה פשוט שעיקר הנס נעשה עליה? מה שקורה במעשה חנוכה הוא המעשה הפשוט הבא. הטענה של מרים או יהודית לאחיה, לאנשי התורה, לאנשי הכהונה, היא הטענה הבאה. אם המציאות היוונית היא מציאות קבועה ולא הפיכה, והרוע הנוראי הזה, החושך הזה, כך נגזר שהוא ממשיך, אז אתם מה תבחן בעולם? מה בכלל עניינכם? לא היה לכם ללמוד משימון בלבי? אם הלכת היסוד שלה זה שפשוט אין מה לעשות וזאת המציאות, אז מה כל מילה של התורה הזאת? קודם כל בהבנה הפשוטה, כשאנחנו אומרים שעיקר הנס נעשה על ידן זה כפשוטו, כי עיקר הנס של חנוכה הוא לגלות שאפשר להעיר את העולם גם אם נדמה לך שאין לזה שום סיכוי. זאת המלחלה ומירה. המערב שואל בנר מצווה, את השאלה הכי בסיסית בחנוכה, שלפעמים לא שואלים אותה בגלל ששואלים את השאלות הבאות בתור. כולם דנים בשאלה, למה שבעה ימים ולא שמונה, למה שמונה ימים ולא שבעה, הנס היה שבעה ימים, הנס... מה הצד של הנס בפח השמן, וטומאה הותרה בציבור, וטומאה דחויה בציבור? אלה אומר המערב השאלות השניות. זו שאלה קודמת, כל השאלות. לא ראינו, אומר המערב, באף חג אחר, שנס בירושו, שנעשה נס שמה, שבזכות הנס נודע מצווה חדשה. לא ראינו דבר כזה. נס זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאכל מצה, רצו הגויים שלא נאכל מצה, נעשה נס והצלחנו לאכול מצה. אבל אני לא מבין, באו ונכנסו חשמונאים וראו בהיכל פג אחד של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול, והיה בו כדי להדליק יום אחד, נעשה נס והדליק נר שמונה ימים. אם היו מדליקים לנו רק יומיים וחצי, מה היה קורה? אבל בזמנים דרבנן היה מתקצר. מה היה קורה? ואם לא היינו מוצאים פף שמן, לא היינו מוצאים פף שמן. נו, הבעיה בלביבו. לא היינו מוצאים. על כל הדיון, וכיוון שמצאו פף שמן, האם תומה אותה? לא היינו מוצאים בכלל. מה יפת לי מהפף שמן? פרשו למעלה דמות. את האריאל של חנוכה אומרים על המלחמה. כל המירות זה על זה שהשמן דלת שמונה ימים. זה העניין? איך הדליקו מירות לפני חנוכה, שנתיים לפני, לא הדליקו מסתבר. לא הדליקו. מהר"ל אומר שכל יסוד החנוכה הוא הגילוי הזה שיש כוח להאיר את המציאות, שיש כוח בכנסת ישראל לקחת שמן שקיים ליום אחד ולהאיר ממנו את המציאות אל מעל הטבע לשמונה ימים. זה כל עניינו של חנוכה. מהותו של חנוכה עולם, לסכן את המציאות, לא לקבל את המציאות כתכתיב. אין מציאות מוכחת. מי שמכיר את הפילוסופיה היוונית, יסוד הטומאה שלה זה הדטרמיניזם. זה מוכח, זה קבוע. זה המלחמה ביוון. אחת כל עניינו הוא שהקדוש ברוך הוא משאיר לי קצת שמן כדי שאני אוכל מכוח היש האלוקי הזה, מכוח האור האלוקי הזה, לקדש גם את המשך הזמנים. מקדש השבת כישראל והזמנים. הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, ומכוח זה ישראל אינו מקדשינו לזמנים. אז הזמן הראשון שבא אחרי כ"ד כתבי החודש, הזמן שאנחנו קוראים לעצמנו וקבעו שמונת ימי חנוכה אלינו להודות ולהלל, הזמן הראשון שאנחנו קוראים כזמן של קודש, הוא עצם העניין שאנחנו יכולים להאיר את המציאות. אין מציאות של חושך שאי אפשר לשנות, אין מציאות שאי אפשר לעורר. וזה גילתה יהודית. שמעו לי אחי ודודי, אתם מתקנים תקנות, ייחוד אחרי ירוסים, גדלים הלכתיים, הכל נכון, אבל אני רוצה שתחדשו חידוש אחר. תהפכו את הרע, תמגרו אותו, תרוממו את הכל לנקודה כזאת שהאור ימחה את החושך. מה שהיא מעוררת בעצם זה את האמונה שלנו בנו. עלתה על דעתנו שיש מישהו שקיבל את המציאות הזאת לא בצורה של פחד ובכי ואבל והדבר הכי נורא שיש, אבל פה מגיע החידוש שלנו. היסוד הזה הוא יסוד כל המושג, דיברנו בו פעם בהקשר אחר, הוא יסוד המושג שבזכות נשים צדקניות אפן היו באותו הנס שכל פעם מופיע בא לברר את הנקודה הזאת. מה זה אפן היו באותו הנס של נשות ישראל במצרים? תחת התפוח ומרתיך, שם חבלתך עמך, שם חבלה ילדתך. המציאות הריאליסטית אמרה שפורשים מהנשים. מה שייך להביא ילדים לעולם מנוון כזה, לעולם ששולחים ילדים ליום? מה זה בזכות נשים צדקניות שהיו מעוררות אותה תחת התפוח ועורתיך? מה זה סיפור מרים הראשונה שהיא מעוררת לאברהם, שהיא מעוררת ועומדת בידך קשה משל פרעה? אני יודע אם הזכרנו פעם, אבל ישנה וריאציה אחת שהמדרש הזה מופיע באופן שונה לחלוטין. המדרש הידוע שכולנו יודעים אותו מהגן של מרים, הרי וילד איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ואתה האישה בת לוי. רש"י במקום כולם שואלים מה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, הרי היו כבר מרים ואהרון. אלא שעמד אברהם נכון וגירש את אשתו, למדו כולם וגירשו את נשותיהם, כולם פורשים אנשים מאנשים, בגלל שאם יש גזירה של כל הבן העירות והעירות את השליחות, כמו שהיה בגלל לעשות את הצרות האלה בעולם. באה מרים ואמרה לאביה, אבא, גזירתך קשה משל פרעה. אומר לה אבא, מה אני אעשה? אז אם אנחנו תביא לך, אני לוקח את הבריאות, ואז בדרך אתה התנצל בחוטו מרבות, לדעה מה יעד ולא נכון לכך מרש. אני תמיד הבנתי שעכשיו זה שהייתה איזו שיחה כזאת בין מרים לאבא, איפה אני יודע מה איפה שמרים דיברה עם אבא, בסלון, יש וריאציה אחרת של המדרש הזה, זה אפלה ופלא, זה לעניות דעתי פתיחת המדרש של מעשה חנוכה. ואם זאת מרים המאוחרת ומרים ההיא, זו אותה מרים, זה אותו ביפור. בפתיחת המדרש הזה כתוב כך: יושבים אמרם ובית אינו, בישיבה בבית דין. ויושבים אברהם ובית דינו ודנים אחרי שכבר הם גזרו את הגזירה שכולם יפרשו איש מנשותיהם, שיפרשו כל האנשים מנשותיהם. ואז יש פתאום בלגן בבית דין, מודיעים הודעה, יש אורח חשוב שנכנס פה לבית דין, צריך להפסיק את הדיונים. ונכנסת מרים בת שש, שלומאים, אמרה מיושב בבית דין, והיא מתחילה שם לטעון טיימן, ושם מול כל בית הדין היא אומרת לבית דין, זה רחל קשה משל פרעה. טוב, היא משכנעת את הבית דין שצריך לשנות. אבל אז לפנים הדיינים, מימינו לדיינים משמאלו, ומשמאלו מימינו, שמצאו לא לדין במדרש. וכולם נפנים לאברהם, ואברהם אל כולם, ופסקחה, לא יודעים מה עושים. זה עסק מסובך. אחרי שמחליטים שהיא צודקת בטענות, עכשיו יש בעיה אחרת. הרי בית דין כבר קבע, איך אפשר לבטל דברי בית דין שקבע מקודם? אז אותו בית דין, או שצריך לבטל אחרת, מחליטים שאפשר לבטל. אבל איך מודיע? בית דין קבע, תהיה ביזיון בית דין. זה בעיות של בית דין. היא בצ'ש, לא מבינה מה הם מדברים. אז היא מבינה אבל שהבעיה היא איך בית דין יודיע. אז היא פותחת את הדלת, ופתאום נכנס הפריון. אתם זוכרים את הפריון? ובפריון נמצאת יוכבת האמא. היא אומרת, זה הכל מסודר כבר. והיא לוקחת את אבא, ציור כל כך טהור, דבר כל כך יפה. והיא לוקחת את אבא אברהם, ושמה אותו בפריון. ועורכת חופה וקידושים ככה בכל האזור, ולוקחת את החתן והכלה ואומרת, ככה כולם ידעו שבית דין שלי. והיא לוקחת את אברהם ויוכבת בבית הפריון ביחד כדי שתהיה חתונה. מה זה גבירתך קשה משל פרעה? אני יודעתי הפשט גבירתך קשה משל פרעה, זה לא חס וחלילה, אי אפשר להגיד דבר כזה, גבירתך קשה יותר משל פרעה. היא אומרת לאברהם משפט נורא, אבא, גבירתך קשה משל פרעה היא מאותה אסכולה של פרעה הגבירה שלך, היא מאותו בית מדרש, היא לובדת מאותה פילוסופיה. למה פרעה גזר כל הבנים לא מהיום את השליחות? כי הוא חושב שהוא בעל הבית פה, כי הוא חושב שהמציאות שהוא מכיר זה לא להפיך. אבא, הגזירה להפיך שלך גם היא לוקחה באותו עניין לאף. אנחנו יכולים לשנות את העולם, לשנות את המציאות, לעורר את המציאות, להאיר את החושב שיש לנו. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, חושך זה מלכות יוון. לא נעים חושך זה מלכות יוון. תרבות, פילוסופיה. חושך פירושו שמנתקים את השמיים מהארץ, כך נהיה חושך. חושך זה שלא מאמינים שאת הארץ הזאת אפשר לתקן ולשנות ולרומם, זה החושך. חושך זה שמוציאים את החשמל ממקור האנרגיה שלו. אין לך מלכות שעשתה חושך בעולם. יותר מיד. שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהם, את העיניים, את הכוח לראות, את עיני העדה, את האמונה שאפשר לעורר ולהעיר, את המהפכה שפשוט שחייבת להיעשות. את זה יבל המשיחה. עיקר הנס נעשה לי. אולי עוד משפט אחד בזה. ודיברנו בפעם, אבל משפט אחד, מתוכו אני רוצה להגיע לנועם ולחובלים. אחרי שכל הילדים ממרים ושבעת בניה מגיעים לפני הקיסר, והוא מצווה אותם להשתחוות, וכל אחד מביא פסוק. פסוק משלו, אחרי שכולם מגיעים אל הקיסר, מגיע הילד השביעי. הילד השביעי כבר לא מביא פסוק. אומרים לו להשתחוות. הילד השביעי אומר את הפסוקים הבאים, אבל לא בתור פסוקים. את השם אלוקיך האמרת היום להיות לו וכולי. והפסוק הבא, והשם האמירך היום להיות לך לעם סגולה. כבר נשבענו לקודש ברוך הוא שלא נמירנו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שלא ימירנו באומה אחרת. זה הילד השביעי, תינוק בן שנתיים ומת. אמר לו הקיסר, איש בעילה, גושפנקה, השליך את חותמי, וגם אם בשטלה, כי היחיד אלינו, פתרים את זה, כדי שיאמרו, קבילה להירור מן הדמלכה. אבל זה סך הכל רק למראה עיניים, זה לא באמת. תראה, השם יודע מחשבות עליהם. שכנוע אותי, קח את החותם, שם דמות יוקניים זה הטבעת שלי. יגידו שקיבלת שהוא מן הדמלכה, אתה יודע שלא, אני יודע שלא, תחזיר את זה. וגם הלכה, מותר אסור. אמר לי התינוק לקיסר, גמרא בגיטין נ"ז, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר. סכם, ומה על כבוד עצמך כך? על כבוד הקודש ברוך הוא, על אחת כמה לך. תראה כמה אנרגיות אתה משקיע במאה גרם נפח של הכבוד. על כבוד הקודש ברוך הוא, אם היית משקיע משהו מהאנרגיות שלך. הוציאו להריגה. במדרש מופיע שם כך, בנוסח התרגום. אמרה לו אתמול הקיסר, הרגוהו קודם, שלא יראה בהריג אותו. הרגוני. אמא, שישה ילדים הראשונים, והרגו עכשיו. אמר לה קיסר, לא. אמר לו למה? אמר לה, מפני שכתוב בתורתכם, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הקיסר אמרה לו, רשע, כבר קיימת כל שאר מצוות שבתורה שלא נשארה לך אל הזאת? הוציאו להריגה. ונפלה על אבינו. אמרה לו, בניי, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת שבעה מזבחות. אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות. אתה ניסיון, ואני מעשה. מת, עלתה לגב, נפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה, אמא בנים שמחה. אין לי אחד הכל. אחד של התינוק עם הקיסר, כל מה שאנחנו אמרנו, ומכוחה אפשר להבין את הדבר הנורא הזה שהקיסר הזה יימח שמו מצטט פסוק. כתוב בתורתנו. ששת הילדים הראשונים הביאו תורה שנכתב. עדיו לכמה קמי דקיסר אמר אנוכי השם אלוקיך, עדיו אחר כך לאידך אמר לא יהיה את האלוהים אחרים על פניי, עדיו לאידך אמר כל אחד אמר פה. ערב שביעי מדבר עם הקיסר התורה שקראתי. המהרש"א אומר בגמרא בגיטין, למה כל אחד היה צריך להגיד פסוק אחר? המהרש"א אומר ששבעת הילדים האלה כל אחד זה יום אחר בבריאה, וכל אחד אומר פסוק שקשור ליום שלו בבריאה. הילד הראשון אומר את הפסוק אנוכי השם אלוקיך, כי ביום הראשון של הבריאה עוד אין בכלל כוחות אחרים בעולם, יש רק את השמיים והארץ, עוד אין צבא השמיים, עוד אין מלאכים, עוד אין בכלל כוחות אחרים, אז יש רק אנוכי השם אלוקיך. הילד השני כבר מתמודד עם צבא השמיים, אז הוא אומר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הילד השלישי כבר מתמודד עם כוחות ביבשה, אז הוא ממשיך, דובח לאלוהים לעולם. אז מהרש"א הילד השביעי הוא הילד של עולם שיהיה בו שבת ומנוחה לחיי העולמים, גם אם אתה לא כל כך רוצה קיסר מנובל שכמו. הילד השביעי הוא הילד שבא לשדר את זה שהעולם יילך אל השבת שלו, הוא הולך אליה גם אם אתה תפריע. ממילא, לעניות דעתי על פי הדברים המופלאים האלה של המהרש"א, הילד השביעי הוא כולו תורה שבעל פה. הוא מתחיל בהיקש, הוא לא מצטט פסוקים. הוא אומר נשבענו לקדוש ברוך הוא, והוא נשבע לנו. הוא אומר אדוני, הילדים הקודמים והאחים הקודמים, אתה יכול להתבלבל, אתה יכול לשמוע שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. ובכן באתי לשדר לך משהו, הקדוש ברוך הוא חייב לנו. אתה מבין מה זה נצח ישראל? אתה מבין לי, אתה מתעסק? אתה מתעסק עם קל וחומר של תינוק יהודי. אתה מתעסק עם סברה של תינוק בן שנתיים וחצי. כל הפילוסופיות שלך לא יעמדו מול סברה של תינוק בן שנתיים וחצי. על כבוד עצמך כאן, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אדם דן קל וחומר מעצמו, הוא גם לא מרחם. כל השכל שלי משועבד לרצון האלוקי בעולם. כל השכל הטהור התמים של תינוק יהודי משתעבד עכשיו לגילוי שאפשר לתקן את העולם, שמקל וחומר אפשר להגיע לסברה. הוא סברה אסור לאדם שיהנה לי לעולם הזה ולי פרק הקדוש ברוך הוא. סברה שאם אתה עוסק בכבוד עצמך כך תסתכל על הקדוש ברוך הוא. רוצים לראות עד כמה זה? כשהאימא באה ואומרת תאהבו אותי ולא אותו, אז אומר לה הקיסר, כתוב בתורתכם, תראו מה יכולה לעשות תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. כתוב בתורה שבעל פה, יש לי פסוק, אותו ואתנו לא תשחטו ביום אחד. רשע! כבר קיימת כל מצוות של התורה ולא נשארה לך אלא זאת. וכשהוא מוצא להריגה היא אומרת לו, בניי, כי הוא זה שמייצג את כל הבנים. לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקד את המזבח אחד. מה פשט לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקד את המזבח אחד? איזה מין טענה זאת? איזה מין נחמה זאת? אברהם אביכם, אברהם זה סבא של הילדים האלה, ככה אומרים לו. אתה עקד את המזבח, הוא לא עקד עכשיו את המזבח עובד. ואז מול אברהם, גם הוא עקד את המזבח. בא ואומרת לאברהם אבינו, אתה עקד את המזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. על כל הימים האלה של הבריאה אנחנו פה בתורה שבעל פה, אנחנו פה אחרי מתן תורה, אנחנו פה בתורה שבעל פה שלנו, אנחנו ממשיכים לעקוד את הכל. אתה ניסיון ואני מעשה. ובת כל אומרת, אם הבנים שמחה הללויה, וכתוב בחז"ל, ובת כל אומרת, אם הבנים, אם הבנים זה לא האישה הזאת, זה כנסת ישראל שאומרת. יסוד כל עניין חנוכה הוא הכוח להתעורר, הוא הכוח להבין שיש בכוחה של כנסת ישראל, שיש בכוחה של תורה שבעל פה, שיש בכוח שלנו להפוך את המציאות, לא לקבל את המציאות כתחתית. השאלה היא עכשיו, איך מעוררים? זכריה רואה את הביתים, את מקור השמן, את מקור הדלק, את המקור של האור, והוא לא יודע מה הוא רואה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ישנן שתי צורות שהמקור הזה בא לידי ביטוי. יש צורה של בני היצר ויש צורה של שניים זיתים. בני היצר זה תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שניים זיתים זה תלמידי חכמים שבחוץ לארץ. אומר המהרש"א פשט בפסוק, בני היצר זה אחדות אחת, שניים זיתים זה שני כוחות מנוגדים. לאחד קראתי נועה ולאחד קראתי חובלי. נועה שמלאימים זה לזה בהלכה, נועה הוא שהתורה שהם עוסקים בה ונכנסים אליה ומעוררים אותה היא כזו שהם מאיימים ביחד ומתוך השמועה הם יוצאת לאור. נועם זה החידוש של תלמידי חכמים שבארץ ישראל שיכולים להפך את החושך לאור מתוך הייחוד הגדול שהם יכולים לגלות גם של עצמם וגם של כל הכוחות שפוגשים פה. צריך לבוא לברר את החנוכה הזאת, לא ניכנס אליה עכשיו, בין תלמידי חכמים של ארץ ישראל לתלמידי חכמים של חוץ לארץ, לתפקיד שאנחנו צריכים לגלות. אבל עניין הזיתים האלה, עניין השמן, עניין ההתעוררות שאותו חובב זכריה במחזה, שאותו הוא רואה בנבואה, זה מה יהיה התפקיד של כדי השמן שיצטרכו להדליק את כל האש הזאת, להאיר את כל המנורה הזאת. והמחזה שלו הוא מחזה חשוב. בני חשמונאי מצליחים להאיר אור עצום. אתם יודעים מתי האור הגדול של בני חשמונאי נפסק? כשהם מתחילים להילחם זה בזה. כשאורקינוס ואריסטובולוס אחים מתחילים להילחם זה בזה. שלא מגלים איך כל הכוחות יכולים לפעול מתוך אחדות אחת גדולה. המחזה שרואה זכריה הוא המחזה של איך ימשיך בית שני ולאן הוא יגיע. בית שני כבר לא שורה בו שכינה. אם לא שורה בו שכינה, כדי להאיר הערה צריך שאנחנו נביא את השמן. כיוון שאנחנו צריכים להביא את השמן, צריך לראות איך השמן הזה יופיע. השמן הזה צריך להופיע מתוך אמונה עצומה בכוחות שאנחנו יכולים להעיד בראש. הוא מצטרך להיכנס בנחת לסוגיה המיוחדת הזאת של תלמידי חכמים שבארץ ישראל. אבל השמן מעניין, ההתעוררות, היא הסוגיה הראשונה שאנחנו צריכים ללמוד ערב חנוכה. נפקמין אל המציאות שלנו, נפקמין אל מה שאנחנו עוברים בימים האלה ממש. בימים האלה בארץ ישראל, בימים האלה בתורת ישראל. מתייוונות פירושה חושך. חושך פירושו, כמו שאמרנו, ניתוק בין שמיים לארץ. כלומר, תחושה שאת הנעשה אין להשיב. זאת המציאות, שום דבר לא הפיך. זה אני חושב שעוברים עלינו ימים לא פשוטים בסוגיות ארץ הקודש ובסוגיות תורת הקודש שלנו, ימים שבהם מגיע מבחן גדול בשאלה אם אנחנו יכולים להאמין שאפשר להתעורר. בלי להיכנס לפרטים כאלה או אחרים, כשיושבים עם שכל ומחליטים ונותנים לזה כל מיני שימות, חד צדדי, דו צדדי, צד זה סיטרה. אני גם חושב שההחלטות עכשיו הן חד צדדיות, אבל אני מהצד האחר. סיטרה זה חד צדדי, תרגום במושג. בהתנדבות נתקבל מההצדות. גם אני בתדהור, אין צד שני. אבל אפשר אולי מכוח טוב לידה, מכוח קדושתם שהוכחה, לא חוקי קוראים לזה, לא חוקי שעם ישראל בארצו, לא חוקי. הם אומרים את האותיות ביחד. זה לא מטריד אותי כמו שמטרידה אותי ההירדמות שלה. אנחנו שומעים ולא משרפות ולא אוזניים. זה עסק פוליטי? זה לא עיבוד של האמונה שאנחנו יכולים להתעורר ולעורר? תאמין שבעזרת השם, בעזרת השם לא נצטרך להגיע ליום פקודה. אני מצטרך נתפס עוד איזה ריפורמוס בעירה, עוד אחד ראיתי פה מדיטון שעשה תשובה גדולה, שזה כך גדול כבר. בואו לזה, בואו לזה. יש במה לקשור את כל השאר. אלו מסתומש, זה... אלו יצלחו, אלו יצלחו. חיפשו אותו בין הכינים, חיפשו את הכינים, אלו יש כל מיני עניינים. הלוואי לא מצטרך להגיע לזה. אבל ההתעוררות, הפחד הנורא ביותר הוא ההתייוונות הזאת של ההירדמות. ההתעוררות שבה מרים הוא יהודית לעורר אתם חמישה ויש עמכם 200 פרחי כהונה בחור ולא מליצה. והאם אנחנו מבינים שיש לנו את החובה? את החובה לוודא אם אנחנו יכולים לשנות, לתקן, לעורר. לא להירדם. המזכירים את השם אל דומי לכם. ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד יפיר את ירושלים תהילה בארץ. למה? כי נשבע השם מימינו ובזרוע ארצו. הוא נשבע לנו ואנחנו נשבענו לו, וכשנרדמים זה חס וחלילה, חס וחלילה פגם בתחושת השבועה הזאת. זה לא פחות מזה. בעניינים האחרים בעזרת השם יעסקו ישר מהרבה. אנחנו לא צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות אילים, וזה אנחנו צריכים לעשות. תורה צריכה להימדד בעירנות שלה כלפי מה שקורה לנו. אחר כך יבוא הדיון, אני מקווה שלא נצטרך להגיע ליום פקודה ולא נדון בו, אבל העירנות הזאת, הזריחות והתנדבות נוגעים בעצם הזה. חד תמיד. ובאים שמות. יישובי קפה. כל היישובים שהוקמו במדינה הזאת הוקמו כיישובי קפה. מכוח שהיו יישובי קפה יש בכלל ארץ ישראל ומדינת ישראל. יישובי קפה. אנחנו שומעים לאט לאט, נכנסים למושגים, מוטמעים כמו איזו פעולת שיווק על אנשים מטומטמים. הם נרדמים. וזה כאילו הופך להיות דיון פוליטי. אני לא אומר אחרי הקדרה אני מדבר, אני מוכן לדון בכל עניין, לברר כל סוגיה עד הסוף. לא להירדם, ההירדמות היא עד הסוף. המחשבה של סוף, המחשבה של כל הסוף. מה נשאר? תקן תקנה כזאת, תקן תקנה כזאת. עיקר הנס נעשה על ידן, אין טעם לחנוכה בלי סיפור יהודי. כי חנוכה בלי סיפור יהודי בא ואומר שהצלחנו פיזית לנצח את היוונים. נו! חנוכה עם סיפור יהודי בא ואומר שהצלחנו להבין שאנחנו יכולים לנצח את היוונים. זה החינוש, זה הנס. זה הנס. גם את הארי, גם את הלוגיקה עבדך. אז מה אם הוא יקרא את הארי ואת הדור עבדך, אומר דוד לשאול? סימן שהקדוש ברוך הוא מסביר תוספות, נתן לי כוח ללכת להילחם בארי. הסימן שיש לי כוח להתעורר. זה מה שדוד אומר. גם את הארי, גם את הדור, זה לא עכשיו, גם את הארי, גם את הלוגיקה עבדך, סימן שאני גיבור. את זה בא הקונה שאול המלך. גם את הארי, גם את הדוד יקרבך, אני לא קונה את זה שאי אפשר לתקן. לכן אני דוד המלך. בהקשר הזה דבר אחרון, הוא קשור לאותו עניין, הוא דבר אחרון אחרון. התבקשתי לעורר בזה, הזכרתי את זה כמה פעמים, ואני מקווה שאנחנו נהיה ראש חץ לעורר. כי זה חלק מאותו עניין. וזה תפקידנו כבני תורה של ארץ ישראל היום יותר מכל דבר אחר לעשות את זה. אמרתי, אני מדבר פעם על הנועם על החוגלים. קודם כל כפשוטו, לעשות את זה בנועם, גם את הדברים הקודמים שם. בנועם, בנועם גדול. אפשר להיות בעל דעה מאוד מוצקה. בהרבה נועם. תוך זהירות עצומה. ובאותו נועם לעורר לדבר נוסף. כי לעניות דעתי הוא לא דבר נוסף, זה היינו הך. יש לנו לפעמים חולשה בציבור שלנו להתעורר לפני ימי פקודה. זה קורה בשנים האחרונות בניסיונות על ארץ ישראל. אבל הרי אנחנו יודעים שהבעיה היא לא הניסיון הזה, אלא הבעיה היא אלים רוחנית, אנחנו מרוממים מספיק כולנו כדי שנהיה אלים. לא רק אנחנו פה, כולם. שבוע הבא בעזרת השם ביום חמישי קיים פה בבית המדרש בראשותו של מרן הרב אליהו שליטה ועם תלמידי חכמים וראשי ישיבות וציבור ואחרים ועוד ועוד, כינוס של חיזוק לקירוב ולעשייה ולחיזוק. אני חושב שזה הבהתליה. אין לי כרגע מרשם מה צריך לעשות, אם צריך, כמה צריך ומתי צריך, אבל יש לי מרשם כאחרים. אם אני כבן תורה לא אירני לקירוב ישראל לאביהם שבשמיים די הצורך, יש לי פגם קשה מאוד מאוד בתלמוד תורה שלי ובאהבת השם שלי. הערנות עצמה, אחר כך אני אפילו מה אני עושה עם הערנות. חג תורה שבעל פה הוא בדיקת ערנות, בדיקה שאנחנו לא שוברים שמירה, אנחנו זוכרים את הערנות שלנו, לא שוברים את השומרים את ירושלים, שומרים אף כזעיר, אז זה הפסוקים שם. מי הם השומרים של אף כזעיר כל היום וכל הלילה? המזכירים את השם על דומי לכם ואל תיתנו דומי לו. שמירת הערנות הזאת היא הערנות המופלאה הזאת של התינוק הקטן מול הקיסר הענק, הדיקטטור הרדום, התינוק הער שאומר לו תערוג אותי כמה פעמים שאתה רוצה. אני ממשיך, אתה תגמר. האמא שלי שעוד מעט תמות גם היא, היא אם הבנים גם אם אין לה אף בן שנשאר. כל מי שיושב פה הוא הבנים שלה. כל אחד מאיתנו בגן היה הילד הקטן שעומד מול הקיסר לחמש דקות. כשההתעוררות הזאת קיימת מופיעה המציאות הגדולה הזאת של החג של ההערה, חג שהנס שלו שיש לנו אמונה ביכולת להאיר את הפשע. שני החיזוקים האלה, זה ששייך בארצנו וזה ששייך לתורתנו ולחיזוק בתורתנו ולחיזוק כל החיינו בתורתנו, כל אחד ואחד מאיתנו מבין שהם הולכים ביחד. די כבר להתעורר תמיד ברגעים שהם אחרי. ההתעוררות זה לרומם חברה ולרומם מציאות ולרומם את עצמנו ולהאמין שאפשר לתקן ולשנות, שאנחנו יש לנו את הכוחות לעשות את זה. שני החיזוקים האלו יפים, אני חושב, תמיד יפים ביותר לחנוכה וחיוניים ממש משאחים.